בשיעור הזה אנחנו ברוך השם עוסקים לפעמים בפרשת השבוע, ולפעמים אנחנו עוסקים בעניין הדיומה. היום אנחנו נעסוק גם בפרשת השבוע וגם לדאבון לב בעניין הדיומה, משום שכולנו חיים יום יום, שעה שעה, רגע רגע, את המלחמה הקשה שנכפתה על כל יושבי הארץ הקדושה הזו, ומלחמה קשה שגובה גם קורבנות קשים. חז"ל אמרו כל הויסק בתורת אוילו כאילו הקרב אוילו. חז"ל אומרים שקדוש ברוך הוא אמר לבני ישראל, כאשר אתם עוסקים בהלכות הבית, מה לעני עליכם כאילו בניתם את בית המקדש? אז יהי רצון שהיום בלילה אנחנו נעסוק קצת בדיני מלחמה, שבשכר הזו שקדוש ברוך הוא יצליח דרכנו וייתן כל אויבינו ניגופים לפנינו. אז אנחנו עוסקים היום בסוגיה של מלחמה בשבס, סוגיה מעניינת עד למאוד, ונעסוק קצת בשורש הדבורים, קצת בפרוטיהם ודקדוקיהם. תחילת הסוגיה בשבס דף יוטס ומדלף. שבס יוטס ומדלף הביאו חזל שתי ברייסס. שתי ברייסס שדומים זה לזה אף על פי שהם עוסקים בשתי סוגיות שונות. אין מפליגן בסווינו פוחס מגימל יומם לפני השבס, אסור להפליג בסווינו פוחס מגימל יומם לפני השבס. אין צורם על היורוי של נוחם פוחס מגימל יומם לפני השבס. אין להטיל מצור בשעת מלחמה או לפתוח בקרב פוחס מגימל יומם לפני השבס, וכך אין מפליגן בסווינו. הדין של אין מפליגן בסווינו לא קשור למלחמה. אין מפליגן בסווינו פוחס מגימל יומם לפני השבס. אם התחילו אין מפסיקן, אם הטילו מצור התחילה המלחמה, אין מפסיקן בשבס, כן היו שמי הזוק אין אימר עד רידתו אפילו בשבס. זה הברייסה בשבס הפיוטס עומד א'. ונחלקו הראשון הם קודם כל בקשר לרישה וגם בקשר לספר של הברייסה הזו. למה אין מפליגן בסווינו פוחס גיליום לבני שבס, וכך גם לגבי מצור? שאלו איש מחלויקס ודובה. והשאלה הראשונה שאנחנו שואלים, שתי ההלכות האלה, האם יש קשר מהותי ביניהם, או שמה כל הקשר הוא רק מבני, רק חיצוני? שני המעשים האלה, להפליג בספינה ולהטיל מצור, אין לעשות פוחס מגמל יומם לפני השבס. האם יש קשר מהותי בין שתי ההלכות? וזה תלוי במחלויקס הראשונים. גמל מחלויקס ודובה. כותב הריף, ובדרכו של הריף הולך גם הרמב״ם בפרק למד הלוכי י' ג' מהלך השבס. ואנחנו לומדים, קוראים את דברי הרמב״ם בפרק למד מהלך השבס. כותב הרמב״ם, אין צורם על היורא של נוחם פוחס משלוש יומם קודם השבס, כדי שתסיישב דעת אנשי המלחום ועוליהם ולא יהיו מבוהלים וצרודים בשבס. אין מפליגים בסמינה פוחס משלוש יומם קודם השבס, כדי שתסיישב דעת היולב קודם השבס ולא יצטער יויסו מדי. פרק למד מהלך השבס, הפרק שבו הרמב״ם כותב את כל הדינים של כבוד שבס ושל עונג שבס. והריב והרמב״ם פרשו את שתי ההלכות האלה משם עונג שבס. כאשר אדם מפליג בספינו, בדרך כלל בימים הראשונים יש תחושה לא טובה בחילות. בשפה המודרנית קוראים לזה מחלת ים, יש בו הרבה חוצניקים, סיסיק, כך קוראים לזה באנגלית. ולכן תקנו חז"ל, פוחס מגימל יום לפני שבס לא להפליג בספינה, כדי שלא לבטל עונג שבס. בשבס אדם אמור להיות מעונג, מדושן, להרגיש טוב ולהיות שמח וטוב לב, כשם שהרמב״ם כותב בהלכות שבתות. ומאידך, שדה הקרב הוא מקום נורא מפחיד, אימה גדולה ופחד גדול, וכדי שלא יהיו מבוהלים וטרודים בשבס ולא יתבטלו מעונג שבס, כך תקנו חז"ל, פוחס מגימל יומם לפני השבס, אין צורם על היורוי של נוחם. זה שיטת הרמב״ם והריף. הבלמור, רבינו זרחיהו הלוי מן הראשונים, שם במקום, שבס יוטס, דף זיין מדפי הריף, הרזו אומר טעם אחר. אסור לך תחילה ליצור מצב סומך לשבס גימל יומם שנראה כאילו אנחנו מתכננים חילול שבס. אף על פי שבפועל חיל שבס נעשה משם פיקוח נפש, מלחמה זה פיקוח נפש, אבל כאשר אתה פותח במצור או בקרב פוחס מגימל יומם לפני השבס, כותב הבעל המור, נראה כמסנה לחללס השבס. זה נראה כאילו לכתחיל אנחנו מתכננים חילול שבס, ולכן עשו חז"ל אותו דבר בספינו. שכיח מאוד שבלב ים זה פיקוח נפש, וחייבים לעשות מלאכות שיש בהם חילול שבס, ומאותו טעם חזר עשו את שני הדברים האלה. אין להפיק בספינה ואין להטיל מצור על העיר פוחס מגמל יומים לפני השבס, אף על פי שבפועל יהיה זה פיקוח נפש, נראה כמסנה לחללס השבס, זה הטעם של אין מפליגן ואין צורים. אז שני טעמים שונים יש כאן, אבל הצד השווה שבהם, המכנה המשותף של שתי השיטות האלה, שטעם אחד ויסוד אחד, גם לאין מפליג עם הסמינה וגם אין צורן על היורש ומוכן. אבל המאירי הוא כמפשר בין שתי השיטות. ואת הברייס הראשונה, אין מפליג עם הסמינה, המאירי מפרש כמו הרמב״ם והריף, משום אינק שבס נגו בו, כאשר את ההלכה השנייה, אין צורים, הוא מפרש כמו בעל המור. משום חילול שבס ולא משום אינק שבס. וצריך להסביר את שיטת המאירי שהוא בכל זאת חושב שיש הבדל בין שתי ההלכות. ואינם דומים זה לזה, כי במלחמה בהכרח, לא בספק, לא שמה, בהכרח יחללו שבס. אין מלחמה בלי חילול שבס. שדה הקרב הוא מלא מלוכוס. קודם כל, במלחמה צריך להרוג, ולהרוג זה נטילוס נשומס, אחד מלמת את מלוכוס. אי אפשר לראות בלי להבעיר אש. שוב, מלאכה נוספת. ולכן במלחמה בהכרח חללו שבס. כאן סבור המאירי כמו בעל המור, אסור לך תחילה לפתוח בעניין כלשהו כאשר בהכרח נצטרך לחלל שבס על ידו. אין מפליג אם בסמין הזה רק ספק, לא בהכרח יצטרכו לחלל שבת. ועל פי רוב יש נוכרים בסמינה, אז זה רק אמיר לנוכרים. משום כך את ההלכה הראשונה המאירי מפרש כדרך הרמב״ם והריף שמדובר בביטול עונג שבס, כאשר את ההלכה השנייה המאירי מפרש כדרכו של הרזו של רבינו זרחיהו, שהטעם הוא משום חילול שבס ולא משום עונג שבס. עד כאן דיברנו על הרישא. אין צורין ואין מפליגן פוחס מגמל יומים לפני השבס. מכאן ואילך אנחנו עוברים לסיפא. אם התחילו אין מפסיקן, אם התחילו במלחמה, לא צריך להפסיק בשבס וממשיכים להילחם בעיצומו של שבס קודש. הלכה הזו בסיסו חזל, שם יזוקן היו אומר עד רדתו אפילו בשבס. מכאן שמותר לערוך מלחמה בשבס, כך למדו חזל, עד רדתו אפילו בשבס. בירושלמי אנחנו מוצאים דרשה הזו בשתי מקומות. הגמור בבבלי מופיע כפי שמעתי שבס יוטס עומד אלף, שבס יוט גימל עומד אלף זה הירושלמי, אבל יש מחלוקת בין הירושלמי ובבלי. בירושלמי כתוב אין מקיפן על היורש של נוכרים בשבס, כך למדנו בדברי הירושלמי. ובדברי הירושלמי יש תוספת שהם בדברי הבבלי, אין מקיפן על עיר של נוכרים פוחס מגימל יומם קודם בשבס. הדוד תאימה במלחמס הרשוס, אבל במלחמס חויבו אפילו בשבס, שכן מצינו שלא נכבשו יריחו על ידי יהושע אלו בשבס. יהושע בן נון כבש את יריחו בשבס, ומכאן למדנו שבמלחמס מצווה מותר לפתוח במלחמה בשבס, לא רק פוחס מגמל יומם לפני השבס, אלא גם בעיצומו של שבס קודש מותר לפתוח במלחמס מצווה. כך למדנו מיהושע בן נון, וכסיב עד רדתו אפילו בשבס. הרי שירושלמי חולק על הבבלי, וירושלמי מחלק במלחמס מצווה ומלחמס רשוס, ועוד תוספת מצינו בירושלמי. ראיה שלא מצינו בבבלי, שכן יהושע לא כבש את יריחו ילו בשבס. וכסיב עד רדתו אפילו בשבס. מה הסיומת? מה הפסקה האחרונה של ירושלמי? מה רוצים להוכיח מה עד רדתו אפילו בשבס? שבמלחמס מצווה מותר לפתוח בשבס? קודם כל איפה כתוב שם שפתחו בשבס? להפך, שם השמע עד רדתו זה המשך. מה כתוב בפסוק שם? רק עץ אשר תדע שלא עץ מחלי וחוריתו ובניסו מצור על העיר עד רדתו. עד רדתו זה ולא בשבס. מניין לידענו שמשם שמותר לפתוח? אבל יש קושי הרבה יותר גדולה. הפסוק הזה עד רדתו מופיע בפרשס כי יישא צא למלחום על הבכו, וכל אחד זוכר את הרש"י הראשון בפרשס הוא במלחמס הרשוס הכוסף מדבר, לא מדובר שם כלל במלחמס מצווה. זה חוקקנו מכאן שבמלחמס מצווה מותר לפתוח בשבס. אז שתי קושיות כשכן הירושלמי. קודם כל עד רדתו משמע שמדובר בהמשך ולא בהתחלה. שנית, שם מדובר במלחמס הרשוס, ולכן מפרש הפני מוישה בצדק, וכיועצה בדובה אנחנו מוצאים הרבה הרבה בדברי ירושלמי. הירושלמי הרבה יותר משובש מדברי הבבלי בנוגע לנוסחאות ולגרסאות. כבר כתבו התויסס, יש הרבה דבורם בירושלמי שצורך לשנויס. זה הלשון של התויסס. ומי שרגיל ללמוד את הירושלמי יודע שזה קשה מאוד. אז בצדק מפרש הפני מוישה שהסיום שבירושלמי הוכסיב עד רידת אפילו בשבס לא בא להסביר את החידוש שיש הבדל במלחמת מצרים ומלחמת רשוס. זה בא להסביר כמו בבבלי, אם התחילו אין מפסיקן, אם התחילו אין מפסיקים ידענו מעד רידתו, אפילו במלחמת הרשוס, כי הפסוק הזה מדבר כמו כל פרשת כסייצי במלחמת הרשוס, מנורן שבמלחמת מצרים מותר אפילו לפתוח מיהושע בן נון. מיהושע בן נון לא יכבש את יריחו אלו בשבס. מה כתוב במלחמת יהושע? ספר יהושע פרק ו', כי תעשה ששת ימים וכסיב ביום השביעי תסובו לעיר שבע פעמים, ביום השביעי פרשו חז"ל שבס קודש, תסובו לעיר, וזה היה בשבס. מכאן למדנו שבמלחמת מצרים מותר לפתוח אפילו בשבס. אז הרמב״ם מאוד מעניין, כי הרמב״ם מביא הלכה הזו שתי מקומות. הבה נשים לב, מקודם קראתי מדברי הרמב״ם בפרק למד. פרק למד, הלכה שבס לרמב״ם, זה כל הדינים שלא עונג שבס וקוי שבס. אז שם הוא מביא רק את הרישה. אין צורן על היורי שנוכלם פוקס מגימל יומם לפני השבס, כי הרישה לפי הרמב״ם מדבר על עונג שבס. הספר, הרמב״ם מביא בפרק בייז מלכה שבס. מה זה פרק בייז מלכה שבס? הרמב״ם תמיד מסודר, עד שרב חיים ולוזן כותב בחוט המשולש שרוב הלוקס למדנו מסדר הרמב״ם, לא רק מתכנים, לא רק במה שהוא כותב אלא גם איפה הוא כותב. אז פרק בייס מלכה שבס זה הדינים של פיקוח נפש. פרק בייס כל כולו זה דינים של פיקוח נפש, ובפרק בייס הלוכה חופאי, בהלכה האחרונה בפרק בייס מלכה שבס כותב הרמב״ם, צורן על היורי שנוכלם. כאן הוא לא כותב את האין צורים. אין צורים זה משמוי נקשה וזה בפרק למד. פרק בי זה דין הפיקוח נפש. שם כותב הרמב״ם מתי כן מותר להטיל מצור על האיור. צורן על היורי שנוכלם שלושה יומים קודם השבס ואוי סנימו המלחומה בכל יום ויום ואפילו בשבס עד שקב שינוי סוף. ואף על פי שמלחמת הרשוס. מפי השמועה למדו עד רדתו אפילו בשבס. ואין צורך לאימא במלחמת מצווה ולא יכבש יהושע את יריחו יעלו בשבס. אז מצד אחד הרמב״ם מתבסס על הירושלמי, כי בבבלי אנחנו לא מוצאים את הראיה מיריחו שנכבשה בשבס, אבל הלכה הרמב״ם פוסק כמו הבבלי ולא כמו הירושלמי. הירושלמי סבור שבמלחמת מצווה מותר לפתוח בשבס, לא כך מבור בדברי הרמב״ם. צורם על היורש שנוחם שלושה יומים קודם השבס, לא תוך שלושה ימים במלחמת הרשוס, ואין צורך לא ימים במלחמת מצווה. הרי שהרמב״ם פוסק כמו הבבלי, אף על פי שהוא מביא את הראיה של הירושלמי, אבל זה צורך יום. כי בירושלמי הוכיחו מו יהושע שכבש את יריחו שמותר לפתוח אפילו בשבס, והרמב״ם מביא כיבוש יריחו על ידי יהושע בן נון להוכיח שמותר להילחם בשבס, אבל שם פתחו בשבס. אם תמצא לימה שמלחמת יהושע היה הרוע שוב ואין לומדים ממנו, כפי שנראה בהמשך השיעור יש מי שאומר כן, אז אי אפשר בכלל ללמוד מלחמת יהושע. צורך לימה, וזה חידוש. הלא בפסוק כתוב כל תעשה ששת ימים, במשך שישה ימים הקיפו את חוי מסוביו, וביום השביעי תסובו על העיר שבע פעמים, לא רק פעם אחת, ועל ידי תקיע שופר נפלו החומות. הרי שביום השביעי בשבת קודש לא פתחו במלחמה, כבר הקיפו את העיר שישה ימים לפני כן. אז בדעת הירושלמי צורך לא אמר, כן, הקיפו את העיר, אבל זה לא בדיוק מצור. בדרך כלל כשצבאות מטילים מצור על העיר זה בתותחים, לא בשופרות ולא בהקופס. צבא נבון לא בדיוק עושה הקופס מסביב לעיר, זה לא מתכון בטוח כשצלפים עומדים על החומות. אלא מה יהושע בן נון, זה היה מהלך מסוג אחר, זה היה בהירו השוב. ולכן עלי בדי ירושלמי המלחמה הממשית התחילה בשבס כשנפלו החומות, ואז הייתה מלחמה. בספר יהושע בפרק ו' כתוב כשנפלו החומות הם הסתערו על העיר, הרגו כל נפש, שרפו את העיר. זו הייתה מלחמה ביום השביעי, הרי שפתחו במלחמה בשבס. אבל הרמב״ם כנראה סבור שמכיוון שהקפות עשו שישה ימים לפני כן, זה כבר לא נחשב לפתוח. בכל זאת היה מצור על העיר, ולכן זה בכלל אם התחילו אין מפסיקים. אז זה המחלוקת בין ירושלמי מצד אחד ובין הרמב״ם מצד שני. בכל אופן, הרמב״ם מביא הלכה זו פעמיים. פרק בייס מהלכה שבס, כי הלכה זו נוגעת לדיני חילול שבס בהתר משום פיקוח נפש, עוד פעם פרק בו מלכס מלוכים, כי הלכה זו נוגעת גם לדין המלחומה. ובפרק בו מלכס מלוכים שם כותב הרמב״ם דין המלחומה, אז גם שם כותב הרמב״ם הלכה הזו. פרק בו הלכו יהוד א' ממלוכים, צור המעלה יורש של נוכם שלוש יום הם קודם השבס, ועושים עמו הם מלחומה בכל יום ויום אפילו בשבס, שנאמר עד רדת או אפילו בשבס, ואין מלחמס מיצו ואין מלחמס הרשוס. אז גם פה הרמב״ם פוסק כמו הבבלי. אף שההלכה שמנסח הרמב״ם בפרק בייס מלכה שבס מבוססת גם על ירושלמי, כי הרמב״ם מביא את הראי ממלחמת יהושע שהוא כבש את יריחו בשבס. וכאן יש אלת שאלה מאוד מאוד יסודית, למה לקרוא? למה צריך ללמוד עד רדתו אפילו בשבס? ממה נפשך? אם יש פיקוח נפש, אם בתורת המלחמה חייבים להמשיך בשבס, פיקוח נפש דרך כל התורה כולה, כוח נפש דרך כל התלו כבר ידענו מבחיים בהם ולא שיום הסבם, למה צריך פסוק עד הוריד אותו אפילו בשמס? ואם אין פיקוח נפש, אז למה באמת התורה מתירה? אז דקדקתי שנחלקו הקדמונים בדובו, ושתי פירושים יש בדברי חז"ל ובדברי הרמב״ם. הרדבז והריבש, שני עמוד היועלם מגדול הקדמונים, נחלקו פשט בהלכה הזו בדרשה הזו שדרשו חז"ל עד רדתו אפילו בשבס. במה הדברים אמורים? הרדב"ז לא מופיע בפרק ו' מלכס מלוכם ולא בפרק בייס מלכס שבס, אלא דווקא במקום אחר, משום שיש בשעת עוד סוגיה נוספת שבו למדנו גזי הסקוסף, שבשעת מלכמו התורה מתירה איסורים, וזה הסוגיה בחולן דף י' זיין. בחולן דף י' זיין דרשו חז"ל פסוק בפרשס וסחלן, בוטי מלאם כל טוב אפילו קטלה דחזיר, בשעס מלחמו התירה התורה לכל בוסו חז יום. והרמב״ם מביא הלכה הזו בפרק חס הלוך א' מלכס מלוכים. אבל עוד לפני שאנחנו לומדים את הרמב״ם, אני רוצה להקדים שגם פה יש מחלוקת ראשונים, למה ומתי התורה מתירה בוסו חז יום בשעס מלחמו, הרמב״ן והרמב״ם. הרמב״ן סבור שזה הרוע השו, רק במלחמס יהושע בכיבוש אורץ התורה מתירה לכל קטלה דחזיר, וזה לא דין של פיקוח נפש. גם אם יש מחסנים מלאים של הודו בהשר הבדת של הידך הרדס, אף על פי כן התורה מתירה לכל קטלה דחזיר. זה שיטת הרמב"ן, וזה היתר מדיני שלל המלחמה. רק מחלות אסור שהם כבשו מן האויב התורה מתירה, אבל אסור להם להביא משלהם בסוחזיה. זה דין היתר מיוחד של שלל המלחמה, ורק הרועשו במלחמת יהושע. זה דעת הרמב"ן. כאשר הרמב״ם מביא הלכה הזו, למדנו שני דברים על הרמב״ם. קודם כל, שזה לא אירוע שוש, זה הלכה לדוירס, כי הרמב״ם מביא את זה בפרק חס מהלכס מלוכים. אבל הרמב״ם גם מסייג ומצמצם את ההתר הזה. מה כתוב ברמב״ם? פרק חס הלכה א', חלוצי צבו כשיכנסו בגבול הגויים ויכבשום וישבו מהם, מותר להם לכל נבל הסטריפס ובוסחה זה וכיוי צבוי, אם ירעב ולא ימוצו מה יאכל. אם ירעב ולא ימוצו מה יאכל, לא כדברי הרמב"ן שזה היתר לכתחילה. אם ירעב ולא ימוצו מה יאכל, מותר להם לכל נבלס את חיפס ובוסך הזה וכיוי צבוי. לא ימוצו מה יאכל על המחול הצל האסורים, וכן שסי יאי נסך מפי השמוע למדו, בוטים אליהם כל טוב ארפה חזירם וכיוי צבם. שואל שמרד בעז ממו נפשך, אם מדובר שהוא רעב ולא ימוצו מה יאכל וזה פיקוח נפש, אז לאו דווקא חלוצי צבו, כל אדם ואדם, לאו דווקא כשנכנסו לגבול האויב וכבשו, הלא בכל מקום ובכל זמן כשיש פיקוח נפש מותר לכל מחלוץ הסוריס. והרדב"ז כותב חידוש גדול, אבל צריך להבין את עומק החידוש ואני אצטרך קצת להרחיב בו. כותב הרדב"ז, נראה לי ליישב דברי רבינו, דלעולם במלחמת שער עמים עירי. והוא מתכוון לומר, לא כדברי הרמב"ן שמדובר רק במלחמת שבעת עממים, מלחמת יהושע בכיבוש ארץ ישראל, במלחמת שער העמים עירי, ולא עיר שמסוכנת אצל רוב, אין סכנת רעב, אלא אלא שהתורה מחדשת שאינם צריכים לטרוח לבקש מחל היתר, כיוון שנכנסו לגבול העמים, אם ילכו לבקש מאכל היתר יקומו עליהם האויבים. זה מה שתורה מחדשת, אין סכנת רעב. בכפר הסמוך יש מחסן גדול של פירות ירקות, יש מספיק מן לאכול בלי לאכול מחולת הסוריס. אלו שאינם צריכים לטרוח ולבקש מאכלת פן, כאשר יחפשו מאכלת יקומו עליהם אויבים, והרדב"ז ממשיך. וכאן זה נוגע להלכה שבו פתחנו את השיעור. ודם ילהוד אמרינן צורם על היורש הנוכלם אפילו בשבס. דם ילהוד אמרינן צורם על היורש הנוכלם אפילו בשבס. הרדב"ז כותב. ושתי סוגיות שונות. חולין י"ז עומד א' לגבי מחולת הסוריס, שבס י"ט עומד א' לגבי שבס. שתי הלכות שהתורה מחדשת בשעת מלחמה. עד הורידתו אפילו בשבס, בוטם עליהם כל טוב, אפילו קטלו דחזירה. אומר הרדב"ז. לא צריכים לטרוח ולבקש מאכל יתר, שמא בתוך כך הגויים יקומו עליהם. וכך הוא מפרש את הדין של צורם על היורש הנוכרים. המצביעים הגנרליים אומרים, זה לא פיקוח נפש. אפשר להשבית את כלי המלחמה בשבס. התורה אומרת, לא חייבים לעשות כן. לא משום שאין כאן פיקוח נפש, אלא משום, כך אני הייתי מגדיר את הדברים, בשעס מלחומה אין מדקדקים בפיקוח נפש. הרף של פיקוח נפש בשעס מלחום משונה מאשר בימי שלום. בשעס מלחום לפי דין התורה צריכים לרכז את כל המאמץ, את כל האנרגיה, את הכל להכריע בקרב, ולכן הם לא צריכים לטרוח ולבקש מאכל היתר. גם אם לא נראה שיש כאן פיקוח נפש, אינם צריכים לטרוח ולבקש מאכל היתר שמו, ותוך כך יקומו עליהם האויבים. כך גם אף על פי שנראה לנו, לפי דרך הטבע, לפי תורת המלחמה, אפשר לשבית את המלחמה ליום השבס ולהמשיך במצוי שבס, לא חייבים לעשות כן. שמה האויב יתארגן, שמה הוא יתעשת, שמה הוא יביא אספקה, לא צריך להרפות. וזה החידוש של עד רדתו אפילו בשבס. אם התחילו, אין מפסיקים. הוא כלשון הרמב״ם, אויסן אימוהם מלחומה בכל יום ואפילו בשבס. וכאן אנחנו מגיעים, אני חייב קצת להסביר. רב שלמה זלמן אמר פעם, אני לא יודע אם זה מודפס בספרים שלו, אבל הוא אמר, ואני כיוונתי מדעת את הנפשי, ואני חושב שזה ברור. בדיני פיקוח נפש יש דרגס, ואני לא יכול להרחיב בדברים, רק הנצרך להבונס הדבורים. רב עקיב אגה כותב בשבת דף מ"ה, אף על פי שיש הלכה פשוטה שסופק פיקוח נפש דויך השבס וכל התורה כולה, לא רק ועדי פיקוח נפש אבל לסופק פיקוח נפש, וכל אחד יודע הלכות פשוטות אלה, כל מורה רוע לגבי אכילה ביום הכיפורים. לפעמים יש חולה, אנחנו לא יודעים על חולה, כן יש בסכונה, אין בסכונה, רופא אחד אומר כן צריך לאכול, רופא שני אומר לא צריך לאכול, לא יודעים. כשיש ספק, אפילו ספק כלשהו, לא לוקחים סיכונים בפיקוח נפש, סופק פיקוח נפש דויך כל התורה כולה. ואף על פי כן כותב רבי עקיבא אגה, יש איזשהו גבול של סבירות. אני תמיד אומר שהראשונים והקדמונים לא דיברו בשפת האחוזים, לא יכלו לדבר בשפת האחוזים, כי לפני 1,000 שנה ו-500 שנה ו-250 שנה לא הייתה לשכה מרכזית לסטטיסטיקה, וכשלא עושים סטטיסטיקה אי אפשר לדבר באחוזים, לא יודעים אחוזים. אבל הפויסקים כן דיברו בהגדרות כלליות, ורבי עקיבא אגה כותב, לא כל ספק רחוק, ספק מופלג של פיקוח נפש, מתיע לך ללס השבס ממלוך הדיורייס. הלא בספרות הרפואית יש הרבה דברים שהם מאוד מאוד נדירים. אדם קיבל חתך, חתך פשוט, וזה הזדהם, ותוך יום, לא עלינו, נפטר לבי סלומוי. יש דברים כאלה. הצטננות, לא מצאו את זה בזמן, זה פגע בליבו, ואדם מת. יש כל מיני דברים שקורים בעולם, אבל הם נדירים. ודברים נדירים על ספק רחוק של פיקוח נפש לא מחל הנושא שבס. אותו אדם, אלו היה לו חתך ביום ראשון בבוקר, והוא בדרך לטיול לחוץ לארץ, הוא לא היה דוחה את הטיול, הוא היה נוסע בחוץ לארץ. אתה יכול למות. למה שיחשוש שיקרה לו דבר כל כך נדיר? אז הוא לא היה מבטל את הטיול שלו לחוץ לארץ, אז למה לחלל שבס? בגלל ששבס פתאום הוא ייקח מונית ויסע לבית חולים. אז יש מצבים שלפעמים יש בהם פיקוח נפש, אבל זה נדיר, זה רחוק. בסדר החיים הנורמליים אדם לא חושש לדברים כל כך רחוקים, אז גם שבס אסור לחלל. כך אומר רבי עקיבא אגה. רבי עקיבא אגה לא נותן את הדוגמאות, אבל הסבר סוריזם שנבין את מהות הדברים. יש חזון איש שהוא שונה מרבי עקיבא אגה, אבל גם החזון איש הוא חידוש גדול. החזון איש מדבר על תינוק שיונק משדי אימוי, אבל הוא לא יכול לנוק. שרירי הפה שלו רפואיים, הוא פג, דברים כאלה קורים יום יום. כל אחד מכיר אותם מהחיים. צריך לשאוב לו חלב, אבל אפשר לתת לו תחליפים. אומר החזניש, לא חייבים לתת לו תחליפי חלב, ומותר לשאוב חלב, זה מלוכת דיורייס, לשאוב חלב לצורך שימוש, זה מוגדר כפיקוח נפש. כי המצב הטבעי והבריא של תינוק זה חלב אם. ולכן זה פיקוח נפש, מותר לשאוב חלב, ולא צריכים לתת תחליפים. אבל החזניש מוסיף, אבל מי שרוצה לקחת את הסיכון הזה, אין מסכיח אינו ישראל. הוא רשאי לפתוח בקודש ברוך הוא שלא יקרקו. וזה חידוש. מצב שמצד אחד, מי שחושש מותר לו לחלל על שבס, אבל לא מחייבים אותו. מכיוון שהחשש איננו קרוב, מותר לו גם להחמיא ולתת תחליפי חלב. זה שונה מרבי עקיבא אגב. אז מכיוון שאחרונם לא דיברו באחוזים, קצת להסביר את הדברים הייתי אומר. חשש הוא 0.5%, זה כל כך רחוק, אסור לחלל על שבס. חזניש בוא נאמר מדבר על חשש של 5% או 2%. מצד אחד החשש קצת יותר קרוב, מותר לך לשבס, אבל מותר גם לחמיא ולסמוך על הקודש ברוך. אז בפיקוח נפש בכל זאת יש רמות שונות ודרגות שונות. עכשיו אני שואל שאלה, יש מידע מודיעיני שהאיראנים ימח שמם וזכרם אל הרשעים הכי גדולים בעולם, מתכננים חס וחלילה לשלוח פצצת אטום, פצצה גרעינית על ארץ ישראל, ויש סכנה לכל היישוב כולו. אבל המידע המודיעיני אומר, זה לא כל כך אמין, בניתוח כל הנתונים, יש 0.5% חשש שפצצה גרעינית תגיע לכאן. האם מותר לשלוח מטוסים ולהפציץ את אתר השיגור? האם נאמר, רק רגע, בקיב האגו אומר שלא כל סופק דוי חסר שבס, אז ניקח את הסיכון הזה? אז בשום זלמן אמר, הוא לא בדיוק עסק עם האיראנים, אבל לא חשוב, עיקר זה הסבור. כאשר יש סכנה לעם שלם, לכל יושבי הארץ, למיליוני אנשים, אז ההגדרות הן שונות. היחיד, יש איזשהו גבול של סבירות. טיול לא היית דוחה, אז למה שתחל על עשה שבס? אבל כאשר סכנה רובצת על רבים, על עם, על אומה שלמה, על כל יושבי הארץ, על ארץ שלמה, אז ההתייחסות של פיקוח נפש הוא שונה. הרב של פיקוח נפש הוא שונה. ואני חושב שאלה הם דברי הרדב"ז. בשעס מלחומו יש התייחסות אחרת לפיקוח נפש. נצוכן המלחומו, הכרעה ברורה ומהירה מוגדרת תמיד כפיקוח נפש. גם אם המומחים יגידו לא חייבים להילחם בשבס, אפשר לדחות. גם אם יאמרו בכפר הסמוך יש אוכל כשר, למה לאכול מחולס אסורס? תביאו ממקום אחר, אומר הרדב"ז, לא, זה הדין של בוטם עליהם כל טוב, זה הדין של עד רידתו. בשעס מלחומו אין צריכם לטרוח ולבקש מאכל יתר, שמה בתוך כך יקומו עליהם אויבים. כך פירשת הרדב"ז את שתי הלכות האלה, גם הדין של קטלה דחזירה וגם הדין של עד רידתו אפילו בשעס. אבל חידוש הרבה יותר גדול מצינו בדברי הריב"ש, סימן ק"א בתשובת הריב"ש. זה מקופה על זה ויכוח בין הריב"ש והרדב"ז, לא הרדב"ז שלנו, רדב"ז אחר, והם נחלקו דווקא בדין של אין מפליג בספינו, לא בדין של צורם על היורש של נוכל. האם מותר להפליג בספינה ביום ראשון או ביום שני בתחילת השבוע, כאשר אנחנו יודעים בוודאות שנצטרך לחלל עשה שבס? לא ספק אלא ודאי. הרדב"ז מקל, הריב"ש מקל, והרדב"ז מחמיאו. והרדב"ז מתנצל בתשובה שלו, זה חלק דל התשובה, הרדב"ז סימניים ואו בסימניים זין. הרדב"ז כותב, מי אני לחלוק על הריב"ש? מי אני לחלוק על גדול הדור על הריב"ש? אבל מכיוון שהוא מקל ואני מחמיר, זכותו גם של קטן להחמיר נגד גדולים ממנו. כך כותב הרדב"ז כלל. אילו הייתי מקל, לא הייתי מקל נגד הריב"ש, אבל מכיוון שהוא מקל ואני מחמיר, זכותי לחלוק עליו, כך כותב הרדב"ז, והרדב"ז חולק. אבל הריב"ש, תוך כדי דבריו, ולא ניכנס לכל הוויכוח, כי זה לא עיקר הסוגיה שלנו היום, כותב הריב"ש, מה שלמדנו שמותר לצור על היורי שנוכרם, 30 יום לפני השבס, יש בו היתר אחד מיוחד. יש בהלכה הזו היתר אחד מיוחד, שאם התחילו אין מפסיקן ומחלל נעשה שבס לכל צורכי המצור, אפילו שלא מפני הסכנה. מחלל נעשה שבס לכל צורכי המצור אפילו שלא מפני הסכנה, כמו שבו בקבולה, כמו שבו הלכה נאמר שמסילה עד רידתו אפילו בשבס. לא כדרכו של הרדב"ז שאומר שכל דבר נתפס כסכנה, יש בו היתר אחד מיוחד כותב הריב"ש, הוא גזרס הקוסוף, עד הוריד אותו אפילו בשבת, מחל על השבת לכל צורכי המצור, אפילו שלא מפני הסכנה. והספסמס כיוון לדברי הריב"ש. הספסמס תמיד מכוון לדברי הראשונים. בכלל זה חידוש גדול דרך לימודו של הספסמס, זה ספר כל כך נפלא. אבל כאשר אנחנו עומדים ספסמס, אנחנו רואים שדרך לימודו הוא לא למד ראשונים. הוא למד גמור הרש ותויסס, הוא לא למד את הרש בו הריטפו והרן, אבל הוא כן למד את הספסמס, ולכן הוא היה כל כך גדול. הוא למד גמור הרש ותויסס וספסמס. כך הייתה דרך לימודו של הספסמס. בעיניי זה נראה פלא גדול, משום שכל העולם כולו, כל הישיבות בעולם היום לומדים באותו דרך הלימוד, ואני לא אומר את זה בהסתייגות ולא בציניות. כנראה שכך צריך להיות. כלל ישראל בחר לעצמו את הדרך, המובחרת, וכך אנחנו הולכים. אבל לא תמיד זה היה כך. לפני השואה, דרך הלימוד בפוילן היה שונה מגליציה, שונה בהונגריה, שונה בליטה, היו הרבה דעגלים. כך למד הספסמס, הוא למד גמור רש את היסס וכתב, ולכן הוא כל הזמן מכוון לדברי הראשונים, זה מדהים. כל קטע זה או הרש פה, או הריט פה, או הרן, או שער השואים. וכאן בצוגיה שלנו הספסמס כותב חידוש גדול, והוא כיוון לדעס הריב"ש, ואני קורא את דבריו. נרא, כך כותב הספסמס, דוודאי לא ימיירו בדאיקס קונה, ואם כן לא מלקרוא. אם מדובר כשיש שכנה לא מלקרוא, ועל כוכח צורך לא אמר, דמיירי, שיודענו תקיפו, אלו שעל ידי ההפסקה בשבס יתבטל הכיבוש, ועושי קרו לא אמר, דקיבוש דוי חשבס. לא סכנה דוי חשבס, זה לא הדין הכלולי של פיקוח נפש. כיבוש דוי חשבס, אף על פי שאין סכנה בדבר, כך הבין הריב"ש. ונמצא שיש כאן מחלוקת בין הרדב"ז והריב"ש. לסברס וויזן, אני רוצה עכשיו להפליג לסוגיה שונה לחלוטין, ולהראות מחלוקת דומה. דומה במהות, אף על פי שמדובר בשתי סוגיות שונות. וגם הסוגיה השנייה זו סוגיה שעסקתי בה רבות, גם בכתובים וגם בעל פה. מנחסו של מסכת שבת סימן פי זיין, מנחסו של חומש שמוי סימן למד גמל, ולראשונה פרסמתי את הדברים לפני 25 שנה באיזשהו קובץ בענייני הלכה ורפואה. וזה יקח לנו 8 דקות באיזה שם כדי להבהיר במה הדברים אמורים ומה הקשר לסוגיה שלנו. יש מגיד משנה בפרק בייז מהלכה שבת. חיילו שיש בסכנה עושם לא כל צרוכוב בשבס, כותב המגד משנה, אפילו דבורים שאין במניעתם סכנה. כאשר חזל אומרים חיילו שיש בסכנה עושם לא כל צרכיו בשבס, כל צרכיו זה אפילו דברים שאין במניעתם סכנה. כך כותב המגד משנה, ונחלקו אחרוינם פשט. הרבה הרבה אחרוינם, ביניהם הצמח צדק, לפני 200 שנה, אבל חונה ועשמה בקויבץ האורס, והרבה ביניהם הבינו כיוון שהוטרו הוטרו שבס הוטרו אצל חוילו שיש בסכונה, מכיוון שחייבים לחלל שבת כדי להציל אותו, אז אפילו דברים שאין בהם הצלה ואין בהם פיקוח נפש, כיוון שהוטרו הוטרו. אני כשעצמי כתבתי שאני לא מבין את הסברה הזו, כי אני לא חושב ששבס הוטרו אצל החוילה, שבס הוטרו אצל המחלה. האדם איננו החפץ שלגביו הוטרו שבס וחי בהם ולא יש יומס בהם. פיקוח נפש דוי חשבס, מאיך תעיסה לדחות את השבס בדבר שאין בו פיקוח נפש? צרכים שאין בהם סכנה, מאיך תעיסה? אז אינני מבין את המהלך של הקרוינים, אבל הרבה גדוי ליועדם הבינו כך. אולי בהזדמנות אחרת נקדיש יום מוחד כל המושג של כיוון שהוטרו הוטרו. יש גם סמסויפה כזה. אני כשעצמי ביארתי והבאתי מקורות, זה לא רק מדעת הדנשי, בעיקר תשוב זה תשבץ. אני טוען שאין היתר חילול שבס כי אם מפני הסכנה, אלו שבכל שיש בסכונה התוירה מפקיעה ממנו את הסמכות לקבוע מה כן סכנה ומה לא סכנה. כאשר יש לפנינו כל שיש בסכונה אדם שמצב בריאותו כל כך רופף, כל דבר עלול לסכן אותו. אני רוצה לתת את הדוגמה החזקה ביותר. יסו ודאית, יסו ודאית. מה יצא בכל יום? אישה יולדת, נוסעת לבית חונים, והבעל מתלווה עליה. אני בטוח שמאישה הזו הייתה מצלצלת לחדר הלידה או לרופא ושואלת, אם אני אסע לבד, האם יש חשש שאני אמות במונית? אם הבעל שלי נוסע איתי, אז זה בטוח שאני לא אמות. אז הרופא היה צוחק עליי, והרופא אומר, תגידי לבעלך שהוא יכול לשבת בבית, שום דבר לא יקרה לך. אבל אם יצא לרב או למויר רואה, הוא יגיד שום שאלה שהבעל יתלווה עליך. למה? משום שכך אמרו חז"ל, יסו ודייט. יסו ודייט אנחנו מוצאים חז"ל רק ביולדת. ואני רוצה להביע כאן חידוש גדול. אם ידידי טליה, אני הייתי אומר שיסו ודייט זה רק ביולדת, לא בכל שיש מסכונה. משום שיולדת צריכה לשתף פעולה. היא משתתפת בכל העניין הזה, בלידה. ולכן חשוב שתהיה שליבה, שתהיה רגועה. אבל כל מי שיש בסכונה, מה זה קשור ליסו ודייטה? יסו ודייטה לא גורם לאדם למות. אבל לא כך הבינו הראשונים. לא כך הבינו הראשונים, ובוט לא דעתי לגמרי. הראשונים הרחיבו את המושג של יסו ודייטה מיולדת לכל כל מי שיש בסכונה, וזה חידוש גדול. הרי שחזל אומרים, כאשר יש כל מי שיש בסכונה, כל דבר עלול להכריעו חס ושלום. ואין אנחנו מוסמכים כלל לקבוע מה כן סכנה ומה לא סכנה. אז המגד משנה לא אומר שמותר לך לשבת אף על פי שאין סכנה בדבר. כבור עושה מגד משנה שאין אנו מוסמכים לקבוע מה כן יש בו סכנה ומה לא. חוי לו שיש בסקור, כל צרכיו מוגדרים כפיקוח נפש. עכשיו, השולחן אורך הרב ורב חיים בריסקר הבינו כדרכי, והמשנה ברורה הבין כעבונס האחרונים כיוון שהוצרו. מנין לי? אף אחד משלושת האחרונים האלה לא מדברים בשאלה הזו, לא עוסקים בהגדרות. אז איך אני יודע? לא משום שהם באו אליי בחלום כדי לומר לי, לשתף אותי מה הם סבורים. אף אחד מהם לא בא אליי בחלום, וגם לא הסתכתי את הדברים ברוח הקודש. אבל יש לי ראייה מאוד פשוטה. המשנה ברורה פוסק שאין הלוכי כמו המגד משנה, מכיוון שרשי חולק על המגד משנה וסווי כדיורייס על החומרה. כך אותה במשנה ברורה, סווי כדיורייס על החומרה. לפי הוונוצי זה סופק פיקוח נפש לכולה, זה לא סווי כדיורייס על החומרה. משום שאם הטעם של המגד משנה הוא שאנחנו חוששים בכל צרכיו שמה יש כאן סכנה, אז הכלל השלט איננו סווי כדיורייס על החומרה, סופק פיקוח נפש לכולה. הבריסקרוב מביא בשם רב חיים בריסקר שהוא פסק ממעיסה כמו המגד משנה, כך פוסק שולחן אורך הרב. איך הם מקילים? הלא רשי חולק על המגד משנה, סווי כדיורייס על החומרה, משום שהם הבינו שסופק פיקוח נפש לכולם. ולכן על כפות המאזניים אני מוסיף שלוש גדולים, מגד משנה ורב חיים בריסקר לצידי, והמשנה ברור לצד האחר. הכל פונים מהבו ישראל. המגד משנה כותב, בכל שיש בסקולה מותר לך לשבת אפילו אין כאן סכנה. בשני דרכי אבונה יש בו. לפי דרך אחד, באמת אין סכנה. ומה שדוחה את השבת זה לא פיקוח נפש, אלא צורכי כל שיש בו סכנה. לפי ההבנה השנייה לא. רף הסכנה, הגדרת הסכנה שונה בכל שיש בסכנה. אין מדקדקים בכל שיש בסכנה. ואותם שני דרך כבונה יש לנו באגרידתו אפילו בשבס, לדעת הריבש וספסמס, כיבוש תוכה שבס. שבס הותרה לא אצל פיקוח נפש אלא אצל מלחמה, כשם שלפי כמה חוינים שבס הותרה אצל החוילה אף בדברים שבו פיקוח נפש. אבל הרדבז במלחמה באגרידתו מפרש כדרך שאני מבין את המגן משנה, לא משום שאין סכנה, אלא משום שבשעס מלחומה אין אנחנו מוסמכים לקבוע מה עלול לסכם את תוצאות המלחמה. ולכן התוירה מתירה, עד הוריד אותו, התוירה מתירה בוטם עליהם כל טוב, אינו מצליחם לתרויך ולבטש מאכלת. אז אלה יסויד הסדבוי. אני רק רוצה עוד כמה מקורות מעניינים, כי הירושלמי מתבסס על מלחמת יהושע. לא יכבש יהושע את יריחי אלו בשבס. ומכאן מוכיחים ירושלמי שמלחמת מצווה מותר לפתור חבר בשבס. הרמב״ם לעומת זאת גם הוא מביא מלחמת יריחי, אבל הדין שהם התחילו אין מפסיק. אמרנו שלכל ירושלמי ורמב״ם נחלקו. האם היום השביעי שבו הפילו את החומות זו התחלה, משום שלפני כן רק תקעו בשופר, עשו הקופס, מן הסתם אמרו תהילים, אבל מלחמה שממש לא הייתה, או שמה זה נקרא המשך? רבנו סעדיה גאון באמונס ודאיוס פרק ו' כותב דבר פלאי. אין לתמוע מי יתיר ליהושע בן נחלה שבת וקיים שיריחו, כך כותב רבנו סעדיה גאון, משום שלא הייתה שם חילול שבת אלא דקיה שויפה והקופס הוא עיר שאין מהם הלוך הדיורייסר, כך כותב רבנו סעדיה גאון. אז איך הוכיחו בירושלמי שהוא מתן לך על השבת? בנובי כתוב להדיה בפרק ו' מספר יהושע שאחרי שנפלו החומות כבשו את העיר, הרגו את כל יושביה ושרפו את העיר. אז בדרך הגודל צורך לא ימשל אפילו בסעדי גאון, כל זה היה אחרי שבס, או במצו שבס או ביום ראשון. בשבס לא הייתה אלא כי ישויפו שבע הקפות והחומות נבלעו באדמה. כל מה שכתוב אחר כך בפרש היה אחרי שבס. אבל בדברי חז"ל במקומות רבים, לא רק בירושלמי שציטטתי, גם במדרש רבה פרשס נוסוי, מדרש רבה פרשס מעשי, ילקט שמואל על ספר יהושע, מקומות רבים בדברי חז"ל משמע שחילול שבס בכיבוש יריחו. אלו שנחלקו האם זה הלוך על הדורס או אירוע שוב. ויש מדרש מעניין מאוד בפרשס מעשי, פרשס השבוע. במדרש כתוב דבר זה עושה יהושע מדעתו והסכם הקודש ברוך על ידוי. כשם שגמור שבס אומרת על מוישה רבינו, גימל דבור על מוישה רבינו מדעת והסכם הקודש ברוך על ידוי, כך כתוב על כיבש יריחו בשבס. ויש סברה מעניינת, צריך להיות רשושי וגדול לחדש סברה כזו. יהושע אמר שבס יקרה קודש, ושלל המלחומה היה קודש, קודש להשם, כל שלל המלחומה, אז יובי קודש ויתחס הקודש, כך ידש יהושע שכיבוש יריחו מלחמה שבעמה מן דויך השבס. לפי זה זה רק הרוע שו, כי שלל המלחמה איננו קודש, רק במלחמת יהושע הקדישו את השלל הקודש ברוך הוא. אז יהושע חידש סברה, מלחמה קודש, שבס קודש, קודש דויך עשה קודש. ולפי המדש הזה אי אפשר ללמוד על אוכל הדויס. הרד"ק בפרק ו' מסעיף יהושע למדתי פעם נובי עם הראשונים, וחוץ מהאושר הגדול ואבונס דברי הנובי בכל התחומים, גם הרבה לומדס למדתי, הרבה לומדס בהרבה מקומות. אז כותב הרד"ק בספר יהושע פרק ו' פסוק י', כך קיבלו חז"ל כביום זין שנלכדה יריחו, יום שבס היום, ויפה על פי שהרגו ושרפו בשבס, מי שציבו על השבס ציבו לך על עצי שבס, וכיבש יריחו וכן מקשר עיירות שהיו ישראל צולם עליהם, ואומרו בקבולה עד הוריד אתו אפילו בשבס. אז כותב הרד"ק, מי שציבו על השבס ציבו לך על עצי שבס, כך אמרו חז"ל עד הוריד אתו אפילו בשבס, כמו שציבו גם כן להלויס אוי לויס בשבס, כמו שקרבונס ציבו דויך על עצי שבס, גם כיבוש דויך על שבס. אז גם את דברי הרד"ק משמע שהוא הבין, כמו הריב"ש, כמו הספסמס, שזה הוטרו. כמו שהקובס קרבונס, קרבונס ציבו דויכן שבס, כיבוש דויכן שבס. זו המשוואה של הרד"ק. הרד"ק היה מן הראשון, הוא קדם את הריב"ש וקדם את הספסמס, וזה מקור לדרכם. אני רוצה גם להוסיף נקודה קטנה לגבי הרדב"ז. אמרנו לגבי הרדב"ז, במלחומה יש התייחסות אחרת לפיקוח נפש. כל צורכי המלחמה לדעת הרדב"ז מוגדרים כפיקוח נפש. לא צריכים לטרוח ולבקש מחל היתר, שמה בתוך כך יקומו עליהם אויבים. בשעת המלחמה צריך לרכז את כל הכוח, כל התשומת לב, להשיג הכרעה מה שיותר מהר. זה הדין של עד רידית או אפילו בשבס. בהרבה מקומות אנחנו מוצאים בדברי הפוסקים שאפילו סקורס רבים לפעמים דנו כדין פיקוח נפש, משום שמדובר ברבים, אז בוודאי בשעס מלחומה. יש גם הרבה מקורות שמצד אחד אמרנו את רבי עקיבא איגר, רבי עקיבא איגר אומר שספק רחוק איננו דויך השבס, אבל לפעמים גם ספק רחוק שברחוק עם דויך השבס. למשל יש בסיוסף בסימן קופאי חס, אני תמיד מביא את הבסייסף הזה כי זה מציע גדול. לא מחפשים ביורדי הסימן קוף הנחס דיני פקוח נפש. מה כתוב שם? התירו לבייס רבי שיהיו מסתפרם קוימי. זה דין סוגיה בפרק מרובה ובובה כמה. כוונת הדברים יש איסו בחוקו יסיים לא יתהלכו ועשו להסתפר כמנהג הכמרים לעבוד אזור. היה איזה סגנון מיוחד שעובדי עבוד אזור היו מסתפרים ועשו להסתפר כמותם משום בחוקותיהם לא יתהלכו. אבל המשפחת הנשיא התירו, כך כתוב בגמורה. שואל המסיא יוסף זה סדיורייס. איך התירו? איך התירו למקרובם למלכס סדיורייס? אז יש שני תירוצים בבסיא יוסף, כל אחד הוא חידוש עצום. קודם אומר בבסיא יוסף, הלאו הזה בחוקותיהם לא יתהלכו, נמצא לחכמים. המשתתפים הקבועים בשיעור הזה כבר שומעו ממני הרבה פעמים, מה זה בכלל המושג נמצא טוב לחכמים? זה מושג שמופיע רק פעמיים בכל השעס כולו, בחגיגת דף י"ח ובבחור יוסף חובו. אבל לא ניכנס לזה, זה לא נוגע לענייננו. התירוץ השני כותב בבסיא יוסף, אנחנו צריכים שתדלונים, צריכים אנשים שמקורים מן המאחס. לפעמים יש פדיון שבויים וצריך מה שקוראים היום מאחרים. צריך אנשים שמקורבים למלכס, אנשים שמתהלכים במסדרונות השלטון כדי, לפעמים זה פיקוח נפש. ולכן התירו למשפחה סנוסי תמיד להסתפר ולעבור על סדיורייס. ובואי סי, היתר הזה, למה לא קבעו חזל קוף דלת משמוירס? כשם שקבעו בקלובס הקרבונס, קוף דלת משמוירס, ובכל משמר יש שבעה בתי אב, ורק מי שזה המשמר שלו, הוא יסתפר כמו שמסתפרים הגויים. התירו למאות אנשים במשך כל השנים לסתפר ולעבור על סדיורייס, כדי שהוא מקרוב למלכס, שאם פעם בעשר שנים מישהו נתפס ונשבע כדי שיוכלו לשחרר אותו. משום שכאשר מדובר בסכנה שנוגעת לרבים, אז ההתייחסות לפיקוח נפש שונה. ויש הרבה הרבה מקורות. יש הלכה פסוקה, אף על פי שההלכה מאוד בעייתית. מותר אחר על שבס גם להציל את הנוכרים. מה לעשות? כולנו רוצים להיות אנשים ליברליים, אבל יש לנו גמורה, יש לנו רמב״ם, יש לנו שולחן ערוך, לפי הלכה הפסוקה, אסור לאכול על שבס כדי להציל גוי. מה לעשות? זו ההלכה הברורה והפסוקה. ואף על פי כן, כל פוסקי הדור כולו, בזמן שלנו, פסקו שמות הלכה על שבס כדי להציל נוכרים. ומשה פיינשטיין בגס משה, הרב וייס במנחס יצחוק, הציצה ויזר אין חולק בדור. הראשון שנדרש לשאלה זו למיטב ידיעתי זה אדיב רחיים, לפני 180 שנה. אדיב רחיים מתיר לאכול על שבת לרופא כדי להציל גוי, והוא כותב, שומעתי שזו תקנה שתיקנו בוועד ארבע ארוצס. פלא גדול, משום שיש לנו בספרים שונים את הניסוח, את תקנות של ועד ארבע ארוצס, ואין לנו תקנה כזו. יכול להיות שתקנה זו לא נכתבה, יכול להיות שהיא נמסרה בעל פה, אינני יודע. כך כותב אדיב רחיים. והנימוק הוא נימוק של פיקוח נפש, וזה מאוד ברור. אם חז וחלילה יצא החוצה, והכל יוצא החוצה, אין דבר שלא יוצא החוצה. אם יהיה כתוב בניו יורק טיימס, שבירושלים פסק גודל הדור, שאסור ליהודי לאכול שבת כדי להציל גוי, אין ספק שזה פיקוח נפש. יאמר אותו גוי בבנקוק או בלונדון או בכל מקום שהוא, כשיהודי יגיע לבית חולים, היהודי הזה לא היה מחל על שבס כדי להציל אותי ואת בניי, למה לי להציל אותו? ואולי אפילו גרוע מכך. ולכן כל גדול הדור פוסק מחל על איזה שבס גם להציל נוכל. וזה דוגמה של פיקוח נפש לא ישיר, פיקוח נפש עקיף, פיקוח נפש רחוק, ואף על פי כן כך פסקו גדול הדור. הכל פנים רבו ישראל. אז עסקנו היום בסוגיה של מלחומה בשבס. אז ריד אותו, אפילו בשבס, וכדעתו של תוירה הפלגנו מסוגיה לסוגיה, מעניין לעניין. קצת עסקנו גם בדין הפיקוח נפש בשבס כדעתו של תוירה. וכפי שאמרתי, אנחנו נמצאים בשעס מלחומה. ובשעס מלחומה רובצת חובה מיוחדת עלינו, יושבי בית המדרש ובני תוירה, חובה כפולה ומכופרת, משום שאנו מאמינים באמון שלהם בדיבה חזר. וחזר אמרו, אוים דויס הויה רגלינו במלחומה בזכושה ירושלים שאו יסכים בתויר. אם תוקם עליי מלחומה, אומר דוד המלך בקפיטל חוף זיין, בזויס אני בויתח. ובאמת יש כתוב בזויס, זויס התוירו אודום קיומוס באויהל. בזויס אני בוטח. אם תחנה עליי מחנה, אם תוקום עליי מלחומו, בזויס אני בוטח. בידינו, אלו שיושבים בבית המדרש ועוסקים בתוירו, להכריע לשבת או לחסד. בתון הזה באליהו רבה פרק י' יש מאמר מבהיל ונשגב. אתם יודעים מה זה תון הזה באליהו? אלה דברי תוירו שאליהו הנובי למד עם אחד מן האמרו מרב אונון כמסופה בכסובס דף קובו. ושם אליהו הנובי מפורש פסוק בנובי: יבחר אלוהיקים בחדושים, מגן אם יראה, מגן אם יראה ורומח בארבע מלך מישראל. חזל מפרשים: יבחר אלוקים בחדושים, אשרי מי שדברי תוירה משחד שבל ידוי, ומי שדברי תוירה משחד שבל ידוי אומר לו הקודש ברוך הוא, אשריך ובשבילך אני מציל את ישראל. 40,000 מישראל שיצאו למלחמה, אם יש ביניהם זוג אחד של תלמידי חכמים, אני מציל את כולם. כך כתוב בתנא דבאליהו רבו פרק י'. ואני חושב שיש כאן דבר עמוק. למה דווקא מי שדברי תוירה משחד שעם על ידוי? למה לא מספיק למוד? הלו מצווה של תלמיד תוירה זה בין ללמדנים, בין לפשוטים, מי שמעמיק ומי שלא מעמיק. יבחר אלוקים בחדושים כתוב בפסוק, וחזל אומרים מי שדברי תוירה משחד שעם על ידוי. לבי יוימלי, כך אני מפרש את הדברים. מגן אם יראה ורומח ברבו המלך מישראל. המגן והרומח הם שני כלי המלחמה. כך היו אז וכך גם בימינו. כי בשעת מלחמה יש כפולה על הצבא. הצבא אמור להגן. הוא אמור להגן על יושבי הארץ, על אנשים, נשים וטף. הוא אמור להגן על העיר ועל הכפר. אבל מלחמת מגננה לבד סופה להיכשל. אבל הצבא גם אמור להתקיף. זה המגן והרומח. הרומח הוא כלי התקפה והמגן הוא כלי הגנה. במלחמה ראויה זה רק כאשר משלבים המגן והרומח, ההגנה וההתקפה. שני אלה מצויים גם בתורה, הקושיה והתירוץ, המויסב והמפרק. זה המגן והרומח. אלה המגן והרומח שבמלחמתו של תורה, ואלה הם כנגד המגן והרומח שבשדה הקרב, שבחזית. זה המגן והרומח של בית המדרש, של מלחמת של תוירה. ואלה שדברי תוירה משחד שמל יודו. רבי יוחנן ורשלוקש, כשישבו בבית המדרש, הם חוב ד' תיופת וחוב ד' פירוק. זה המגן והרומח. והוא שאמרו חזל, הוא שאמר הנביא, יבחר אלוקים בחדושים, מי שדברי תוירה משחד שמל ידוי. אלה ששקועים בלימוד, הקושיות והתירוצים, המויסה והמפרק, זה מגן אם יראה ורומח ברבו המלך מישראל. והקודש ברוך הוא אומר לו, בשבילך אני מציל את ישראל. וכך אני מבין את מה שלמדנו במגילת דף ג', בעיצומה של מלחמת יהושע לכיבוש ארץ ישראל, מלחמת מצווה שאין כמותה, פתאום מתייצב מלאך השם לפני יהושע בן נון והוא תובע אותו לדין. אמש ביטלתם את התומד והיום ביטלתם תומד של בית והיום ביטלתם מן התוירו. ויהושע שואל את המלאך, על איזה מהן בוסו? על מה אני בעיקר נתבע לתת את הדין? והמלאך אומר, על אתו בוסי, על ביטול תויר. מיד, כך אומרת הגמור שם, ויולן בתוכו עמק, מלמד שלן באומקו של הלוך. הרבה שאלות מתעוררות כאן. קודם כל, איך אפשר לתבוע בשעת מלחמה? הלוא בשעת מלחמה, למדנו זה אתה ברדבז, בשעת מלחמה לא צריכים אפילו ללכת לחפש אוכל כשר. התויר מתירה את הכל. לא צריך לטרוח ולבקש מחל היתר, מותר לכל נבלס וטריפס וקטלה דחזיר הבוס החזיה. בשעת מלחמה חייבים ללמוד, אלו עוסק במצפות המלמצווה, מדובר במלחמת מצווה, חייבים ללמוד בשעת מלחמה. למה תובעים את יהושע? ומה הדגש? ויולן בתוך העמק שלל באומקו של הלוך. אז לבי יוימלי, אני אומר את זה אולי קצת חריף, יהושע אומר למלך, מה אתה רוצה? זה מלחונה. מי יכול ללמוד בשעת מלחונה? והמלך אומר ליהושע, אני לא תובע אותך, רב ישוע, הרב הגאון רב ישוע, אתה לא נדבק כראש השיבה, אתה לא נדבק כרוב, אתה נדבק כמצביא, כמצביא, כגנרל. איך אתם מבטרים על הנשק הכי חזק שיש לכם? הלו, יש טילים, יש טילים נגד טילים, יש טנקים, יש טילים נגד טנקים, אין טילים נגד טוירו. השתגעתם? שואל אותו המלך, איך אפשר לבטר על הנשק של טוירו בשעת מלחמה? הלו, אם דסהו רגלינו במלחמה בזכות ירושלים שעסקים בטוירו. לא בתור ראש השיבה, עכשיו אתה לא ראש השיבה, עכשיו זה יש מלחמה, אבל אתה מצביא, אתה גנרל, אתה אחראי על מערכות המלחמה, אז איך אתם מבטרים על הנשק האולטימטיבי שיש לכם? על הדבר הכי חזק שיש לכם בארסנל שלכם, איך ויתרתם על הטוירו? איך ויתרתם על הטוירו בשעת מלחמה? לא שצריכים ללמוד אפילו בשעת מלחמה, אלא דווקא בשעת מלחמה. אם תחנה עלי מחנה, אם תוקם עלי מלחמה ובזויס אני בו יתייך. ולכן המלך תובע את יהושע, איך ביטלתם מן התואר? מילא תומד של בינו ארבעים ביטלתם, לא היה לכם זמן, זה שעת מלחמה. אבל בשעת מלחמה בטלים מן התואר, השתגעתם? שואל המלך, איך אפשר? מה עשה יהושע? ויולן בתוכו עמק. הוא לא סידר דף יומי בין מנחה למערב. לא אמרו רק תהילים. ויולם בתוך עמק. הוא עשה כל הלרב. בלילה לא נלחמו. אז לא היה ציוד לריאת לילה. בלילה לא נלחמו. הוא עשה כל הלרב, כל היום עד אחרי חצויס. והם לדעו את הסוגיות העמוקות ביותר. למה? יבחר אלוהיקים וחדושים, מי שדברי תוירה. הקושיות והתירוצים, המגן והרומח. בשבילכו אני מעציל את יזכור. ואני אומר דברים בעריכות רבו ישראל, משום שזה לא רק שבני התוירה יקו על הכתפיים שלהם בתחושה של גדלוס, זה גם אחריות כבדה עד למאוד. אנחנו נדרשים, משום שבשעת מלחמה אף אחד לא יכול להתפנק, ואלה החיילים שבחזית, הם לא מתפנקים בימים האלה. זה לא זמן לשבת בנוחות ולהתפנק. אז החיילים שבבייס המדרש, גם להם אסור להתפנק. וכשם שאמרו חז"ל, אם למד דף ילמד שני דפים, אם למד שעה אחת ילמוד שתי שעות, בימים כאלה צריך להתאמץ יותר. אף אחד לא יכול להתפנק בשעת מלחמה. ובימים כאלה, כשיש מידת הדין, כשאנשים נהרגים, כשיש שפיכת סדומים, כל אחד צריך להתאמץ. לא רק אלה שנמצאים שם, גם אלה שנמצאים בבית המדרש. אי אפשר להתפנק בשעת מלחמה. צריך ללמוד יותר, צריך להתפלל יותר, צריך יותר מעשים טובים, יותר כוונות טובות, ובעיקר, ויולן בתוכו עמק. יותר קושיות, יותר תירוצים, יותר חידושי תורה. מגן עם ירוע ורומח וארבע מלך מישראל. כך עשה יהושע בנו. ויולן בתוכו עמק, מלמד שלן בעומקו של הלוך. וכל אחד צריך להתאמץ. יויש ובייס המדש בני תוירה צריכים להתאמץ בשעה כזו שהקודש ברוך ירחם עלינו, כי צריכים הרבה רחמי שמיים. ועם כל הניסים והנפלויס, זו מלחמה נוראה. אף פעם בירץ ישראל לא נפגעו כל כך הרבה אנשים ברחובו של עיר. אנשים, נשים וטף, ויש צורות קשות מאוד. יושבת סבתא עם המשפחה בליל שבס קוידיש ונופל לטיל, ונהרגים סבתא ונכד באחד מסמשונה, ועוד סיפורים קשים. זו מלחמה קשה, נהרגים בחזית, נהרגים בעורף, ומי יודע, עדיין הסוף לא נראה באופק, וצריך הרבה רחמי שמיים. אלה בורך ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם נקרא, אבל כל אחד נדרש למאמץ. אלה לא ימים שבהם מישהו יכול לשבת בכיסא נוח, לשבת מנוחות. אלה ימי מלחמה. יש ירושלמי, ירושלמי גם סיפור מבהיל בתנס דף חוף דלד, ועם הירושלמי הזה נסיים. ירושלמי בתנת אף חוב דלת מסופר על בן קוזיבה בשעה סחור מהבייס. ושם מסופר על הגבורה של בר כויכו, שבירושלמי קרוי בן קוזיבה. בן קוזיבה היה לו צבא אדיר, 200 אלף מטיפי אצבע. מה היו מטיפי אצבע? היו כוחות מיוחדים לבן קוזיבה, היום קוראים לזה כוחות מיוחדים, הסיירות של בן קוזיבה. וכל חייל שהצטרף לכוחות האלה היה צריך בנשיכת שיניים להוריד אצבע מכף ידו. טירוף, טירוף מוחלט. כדי להוכיח על אומץ לב ועל גבורה, על טירוף של אומץ לב, נדשו החיילים בפיהם להוריד אצבע מכף ידם. אמרו כך מייסרו על הבן קוזיבה, עד מוסי אתו אויסה בונוב של אלוקנו בעלי מום. כך מייסרו להתנגדו לדבר הזה. עד מוסי אתו אויסה בונוב של אלוקנו בעלי מום. תחפש משהו אחר. לא הופכים ליהודים לבעלי מום. אמר להם, וכי כיצד אפשר לבוד, כונס תציעו לי מבחן כניסה אחר. אמרו לו, כך הציעו כך מייסרו, יאמר, יוציאו קרוז ותקנה. כל מי שלא עוקר ארז בלבונן ברוחבו על הסוס, אל יהיה באסרטיה של מלך. החייל נדרש, כאשר הוא רוכב על הסוס, לעקור ארז מלבונן. ומסופר שם ירושלמי, שהיו לו מוסיים אלף כך ומוסיים אלף כך. 400,000 גיבורי חייל. 200,000 מטיפי אצבע, ו200,000 עוקרי ארזי הלבנון ברוחבם על הסוס. אני לא כזה מבין גדול, אבל גם היום אין צבא כזה בעולם. לא הוא ארצות הברית, לאף אחד אין 400,000 גיבורי חייל כאלה. ובן קוזיבה התפלל בכל יום, תפילה שקשה לחזור עליה. כך אמר בן קוזיבה, אלוקים אל תסועיד ואל תחשוף. אתה לא צריך לעזור לי. כך הוא אמר לקדוש ברוך. אני הצבא החזק ביותר בעולם. אני לא מפחד מאף אחד, בדרך הטבע אני מצליח את כולם. הוא לא רצה להטריח את הקודש ברוך. הקודש ברוך הוא ולא עסוק עם הרבה דברים חשובים. אז אמר בר כוכבה, בדרך הטבע אני מסתדר, אבל הוא האמין בקודש ברוך. אל תסועיד, אתה לא צריך לעזור, אבל אל תחשוף, אל תכעס עלינו. אל תקלקל. בשפה המודרנית, מן הסתם היה אומר, אל תשים לי מקלות בגלגלי הטנקים שלי. אל תסועיד ואל תחשוף, שויטה שביועלום. הוא אמר, אני מסתדר לבד. אף אחד לא מסתדר לבד. אף אחד בעולם לא מסתדר לבד. אף אחד לא יכול לנשום לבד. על כל נשים הוא נשים את העל על כל. ובוודאי לא בשעת מלחמה. לא יקויכי ויועצים יודי עושו לי את כל החייל הזה. וזכרתו כי השם הלוקח הוא הנויס אנחנו קויכה ססחויל. אבל כך אמר בן קוזי וכך הוא התפלל. ובירושלים של אותם הימים היה עוד יהודי שגם הוא התפלל בכל יום. אבל תפילה שונה הייתה בפיו. רבלוזה המידוי, התנא הקדוש. מה הוא התפלל? אלוקים, לפחות המילה הראשונה הייתה אותו דבר. רבלוזה המידוי התפלל, אלוקים אל תשב בדין היום. הוא חרד, הוא חשש, אם הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא הדין, מי יצטק לפונך ובדין? כך התפלל רבלוזה המידוי. ויש שם סיפור ארוך. נסרחו הדבורים לא נעריך. הלשינו בפני בר כוכבה שרבלוזה המידוי נפגש עם הרומיים. והוא חשד שרבלוזה המידוי הוא משתף פעולה עם האויב. הביאו אותו לחקירות. ובעיצומה של החקירה, בר קוזיבה בעט ברבלוזה המידוי. וכנראה שבעיתה של בן קוזיבה לא היה כל כך עדין, והוא הרג אותו. בן קוזיבה בעט ברבלוזה המידוי והוא נהרג. ובאותו יום נלכדה ביתר, נהרג בן קוזיבה וכל 400,000 גיבוריו נהרגו. ואז ראו בני ישראל שמי שהגן על ביתר לא היו 200,000 מטיפי אצבע, לא היו 200,000 עוקרי ארזי הלבנון. רבלוזה המידוי שישב בבית המדרש, התנא הקדוש, עם התורה שלו, עם האומקה של הלוחה שלו, עם החידושים שלו, עם התפילות שלו, עם הדמעות שלו, הוא זה שהגן על כלל ישראל. ובאותו יום שהוא נהרג, ונהרג ביד אחיו, ביד בן קוזיבה, בשויגג, אבל הוא בעט בו והרג אותו, באותו יום נהרג בן קוזיבה, נהרגו כולם ונפלה ביתה. שר ירושלים שעוסקים בתורה, ואני אומר את הדברים באופן כפול ומכופל, להדגיש שוב, שאחריות גדולה רובצת על כל יויש ובייס המדש. ואנחנו צריכים להרגיש כמו חיילים בחזית. אי אפשר להתפנק, צריך להתאמץ יותר ויותר. כל רגע פנוי נעסוק בתורה, שהקדוש ברוך הוא ירחם על עמו. שהקדוש ברוך הוא ייתן כל אויבינו ניגופים לפנינו, משום שהאויבים האלה הם לא רק שונאי ישראל, הם אויביו של הקדוש ברוך הוא. הם מדברים על ג'יהאד, ימח שמם וזכרם, הם נלחמים בקדוש ברוך הוא, הם נלחמים באלוקינו, ולכן הם נלחמים בנו. שהקדוש ברוך הוא ייתן להם מפולה וייתן אותם נגופים לפנינו, שלא ישמע שוד ושבר בחוצותינו, שהקדוש ברוך הוא ירחם, שכל אלה שבחזית יחזרו בשלום הביתה, וכל השבויים שבויי חרב, שהקדוש ברוך הוא יוציא אותם אפילו לאוירו, ונזכה לישוע ישראל, לישוע ישראל ולבניין בית המקדש במהרה ובימינו אמן.